רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
190 ימים, 27 שבועות, 4,560 שעות, יותר מ-270 אלף דקות עברו מאז הסגר הראשון, ושוב מדינת ישראל הולכת לסגר נוסף, וככל הנראה חמור, מחמיר יותר. אז לפני שאנחנו מדברים איך תיראה הכלכלה, ואחרי שנתאושש מהסגר, הגיע הזמן ש... נדבר על עכשיו, על ההשפעות של הסגר הנוכחי, על האם אנחנו יכולים לחזות באמת מה תהיה הפגיעה בכלכלה, ונדון על כל הדברים הבוערים. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-120 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. שלום לאורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
שלום שי.
שבוע טוב, שנה טובה, סגר טוב, סגר נעים, שיעבור מהר. טוב, אז איך, חצי שנה, לא קרה כלום. עברנו, חזרנו לאותו מקום שהיינו ב-19 למרץ.
בדיוק ככה.
בדיוק ככה.
בדיוק, כנראה, אני חושב שאנחנו מבינים יותר מתמיד, או יותר מקודם, עד כמה האנלוגיה של האקורדיון היא נכונה. ואגב, אנחנו רואים את זה בישראל, היינו ראשונים, אבל אתה מסתכל על נתוני התחלואה באירופה, ברור לך שהם הולכים לסגר שני. זה לא רק בישראל, וגם בארצות הברית אתה רואה שנתוני התחלואה חזרו לעלות אחרי תקופה ארוכה שהם יורדים ויורדים ויורדים, חזרו לעלות, אז שם עוד אנחנו מוקדם להגיד הולכים לסגר נוסף, אבל הם גם אף לא ממש פתחו את הסגר בארצות הברית, צריך לזכור את זה. אתם מסתכלים על ניו יורק, שבגל הראשון חפתה מכה קשה, עדיין המסעדות שם, ברים, או סגורים, או שאפשרו רק לפני שבוע וחצי לפתוח בתפוצה של 20%. אני לא מבין איך מסעדה יכולה לפתוח אם הרשימה תפוצה של 20%. אז פותחים עם כמה שולחנות בחוץ וזהו. בסוף, האקורדיון הזה, זה כנראה הדרך הכי טובה לתאר את המדיניות הנדרשת בתקופת הקורונה, ואני חושב שזה מה שהכי מפחיד את השווקים, ואנחנו רואים ירידות בשווקים בתקופה האחרונה, כי אנשים מבינים שאין ברירה. אם אתה פותח את הכלכלה, אתה תחטוף גל נוסף, ואז אתה צריך לסגור את הכלכלה, ואז אתה תחטוף פגיעה משמעותית מבחינת המשק, ואז אתה תרצה לפתוח עוד פעם, ועד שלא יהיה חיסון, אני חושב שזו המציאות שאנחנו חיים בה, ונמשיך לחיות בה, פתיחה, סגירה, פתיחה, סגירה, ומבחינת ההשפעה הכלכלית, זה כמובן משהו שיש לו השפעות סופר קשות, עם הרבה פירמות שלא מחזיקות מעמד, ואנשים שנאלצים לפשוט הרגל, ופה ההבנה שלשם אנחנו הולכים, ואין דרך להתחמק מזה, היא ההבנה שמובילה לירידות בשווקים שאנחנו רואים בתקופה.
זה נשמע לי קצת כמו, זה ניסוי ותהייה בעצם של המדינות שהן עושות. אתה נתת דוגמה של ניו יורק, אז אוקיי, הם לא פתחו לגמרי את האקורדיון, אבל אנחנו פתחנו לגמרי את האקורדיון, והיינו גם הראשונים שבסגר השני הסגרו את האקורדיון. אתה יודע שאני מסתכל על טווח ארוך של לא יודע מה, שנה, שנתיים, שלוש, חמש, עשר, בוא נגיד ויש חיסון, ונסתכל אחורה, מה כדאי יותר? לסגור כמה שיותר ולעשות שחור ולבן, כמו שאנחנו עושים עכשיו בישראל. סגר מוחלט שגם סוגרים מפעלים ועסקים פרטיים, שאולי לא צריך לסגור אותם. לא צריך לסגור את הבחור שמוכר גלידה בפארק מתחת לבית שלי. אין שום צורך לעשות את זה.
בטח משרדים שאנשים עובדים כל אחד במשרד משלו, או שעובדים מהבית.
אז מה עדיף? מה בראייה לאחור, עדיף אם מדינת ישראל תעשה 4 פעמים סגר בשנה, או ניו יורק שיעשו סגר אחד, אבל גם שהם פותחים, אז אתה יודע, הכלכלה לא ממש פתוחה.
אני חושב שזו שאלה מעניינת, אין לנו תשובה אחת, נדע בדיעבד כמובן, אבל כל עוד אין את החיסון, וכל עוד אנחנו בעולם הזה של האקורדיון, באמת, זה כאילו, האם עדיף, נגיד יש לך עכשיו חצי שנה קדימה, תקופה ללא חיסון, האם עדיף לסגור ל3 חודשים, ואז לפתוח ל3 חודשים, או לסגור ולפתוח מדי חודש, זה כמו באקורדיון, לנגן סטקאטו מהיר כזה, זה כן. שיר עם גרמני, או מה שנקרא איזה ניגון יהודי נוגה, ארוך כזה. תראה, כלכלית אני נוטה לחשוב אותם, אפשר לדעת, אבל כלכלית אני נוטה לחשוב שפתיחה וסגירה ארוכות הן יותר נכונות מסיבה אחת, והיא הוודאות. דיברנו על זה נחשור גם לפני שבוע, העניין, החוסר ודאות הזה, שאתה יודע שבכל רגע נתון יכולים להגיד לך, מחר פותחים, מחר סוגרים, מאוד מקשה על העסקים להתארגן בהתאם, אם זה מבחינת כוח האדם, אם זה מבחינת המלאים, אם זה מבחינת אשראי, וכן הלאה וכן הלאה, וכשאתה לא יכול להתארגן, אז גם קשה לך להתנהל בצורה יעילה, מבחינת המדיניות העסקית שלך, שזה תהליך ארוך יותר, שאומרים לך, בכל מקרה, בשלושה חודשים הקרובים נהיה פתוחים, ואחרי זה נהיה סגורים שלושה חודשים, אז אתה יודע שהולכים להיות לך שלושה חודשים מאוד קשים, אתה יכול לשנות את מבנה ההלוואות שלך, ככה שיוכל לגשר לך על אותם שלושה חודשים, להתאים את המלאי שיספיק רק לשלושת החודשים הקרובים, ואחרי זה תישאר עם אפס, להתאים את מצבת העובדים לזה. אני חושב שוודאות היא אי-וודאות, היא מאוד מאוד מקשה על יעילות. אז בסוף, עוד מתקל זה, נקודה כלכלית קרה לגמרי, אם אתה בסוף פתוח או סגור לאותו מספר חודשים, אז הפגיעה הכלכלית היא כאילו אותו דבר, הנושא של האי-וודאות מחזק את הרצון אולי לעשות את התהליך הזה ארוך יותר, כמו שקורה למשל בניו יורק, מאשר מה שאנחנו רואים פה.
תראה, השבוע דיברתי עם מישהו, ובאמת אמרתי לו, מה סוגרים את כל המשק, עושים סגר וזה, והוא אמר לי משהו, תגיד, מה אתה רוצה? שהממשלה תישב עם רשימה ותגיד לך עכשיו, הנגריה הזאת יכולה לפתוח והמפעל הזה לא יכול, והחנות הזאת לא יכולה כי היא מקבלת לקוחות. אז אתה יודע מה? כן, חצי שנה הייתה, 190 ימים אמרנו בהתחלה, תעשו רשימה או לא יודע מה, קטגוריה מפורטת בדיוק, והיה וישראל נכנסת לסגר מלא ונתוני התחלואה פסיכיים שאין ברירה. מי בכל זאת לא חייב לסגור את העסק שלו?
לא רק בהיבט הזה, אולי המכה הקשה היא באמת חוסר ההתכוננות לסגר השני. הסגר הראשון, אפשר להגיד, לא היינו, למרות שגם אז, בדצמבר, ינואר, יכולת להניח שיש הסתברות מסוימת, ברגע שזה התחיל לצאת בסין, היית צריך להניח בהסתברות מסוימת. יכולת להניח 10%, יכולת להניח 40%. שזה יגיע לישראל, ואם זה יגיע לישראל, מה עושים? ולא לקבל החלטה מהיום למחר. אני אומר, זה מילא. היה לך חצי שנה להתארגן, מה נקראת מערכת החינוך? דיברנו על זה באחד הפרקים. כן. איפה, למה לא הכנו מערך של שיעורים שלם לימי סגר? שהמורים לא יצטרכו להעביר את זה ולשבת עם בזום. יש אלף ואחד דברים. עוד פעם, מי סוגר, מי לא סוגר, איך נראים הפיצויים? גם כן, לא ממש התכוננו לכך. תוכנית כלכלית. איך תראה הפתיחה המחודשת? הסגר הזה לכמה זמן הוא? אחרי שהוא הסתיים, האם פותחים? מה פותחים קודם, מה פותחים אחר כך? ראינו בעולם את הצעדים האלה עושים, אנחנו נכנסים פה לדיונים, יודע שאנחנו שומעים אותם בחדשות כל ערב, אבל זה חלק, זה רק מגביר את הנושא של אי-הוודאות, שהוא מאוד מאוד מקשה פה על העסקים.
כן, ובזה בדיוק דיברנו. דרך אגב, נגיד, אנחנו הולכים רק הערת, אנחנו הולכים לפספס עוד מעט את האפשרות של הבחוץ הזה, משום שיש לנו מזג האוויר, והמזג האוויר שלנו עכשיו הוא מעולה, ועוד מעט יגיע ינואר, ועוד מעט יגיע דצמבר, ופתיחת עסקים בחוץ, ובכלל, למשל, בתי ספר שדיברת קודם, אפשר פתרון יצירתי לעשות כיתה בחוץ, זה כבר לא יהיה לך. זאת אומרת, אנחנו מפספסים כאן חלון הזדמנויות של מזג האוויר מושלם שיש במדינת ישראל. בואו,
אנחנו לא נכנסים פה אנחנו לא שוודיה. פה שלושה ימי גשם בשנה.
אני לא יודע כמה ילד בין שש יכול...
אני חושב שבאוגוסט הרבה יותר קשה לשבת בחוץ מאשר בינואר.
גם נכון, אבל לפחות אין שם תחלואה.
אבל איפה הערכות? העניין עם החורף זה העניין של התחלואה, אתה יודע, עם השילוב של השפעת. זאת אומרת, אם אנחנו עושים לסגר הזה, כרגע עד שמחת תורה, נכון, אחרי זה פתיחה איטית, הדרגתית, מגיעים כבר לנובמבר, לתוך דצמבר, עם תחילת החורף, מספרים של שפעת גבוהים, לחץ על המערכת הבריאות, אולי עוד, לא יודע, לא רוצה לחשוב על זה, אבל לך כל כך רחוק, אבל אנחנו נכנסים לחודשים לא קלים גם מהבחינה הזו. אז כמובן זה כנראה הפעם יהיה קצת יותר ארוך ממה שראינו פעם, זה לא יהיה סגירה ופתיחה של הכל, הפתיחה תהיה כנראה הרבה יותר הדרגתית.
אז זו הנקודה שאני רוצה לדבר עכשיו, התחזית. אנחנו פה הרבה תוכניות אחורה, שנה אחורה אפילו, אפילו לפני המגפה, דיברנו על תחזיות קדימה. ואתה יודע, דיברנו על הרבעון השלישי, שהוא יהיה יותר טוב מהרבעון השני, וכנראה שברבעון הרביעי כבר תהיה התאוששות, והנה, אנחנו כמה ימים בודדים לפני סיום הרבעון השלישי, ולא, ההתאוששות, אמנם הוא יהיה רבעון יותר טוב מהרבעון השני, אבל מה יהיה ברבעון הרביעי? יכול להיות שחצי רבעון בכלל המשק יהיה מושבת.
כן, אם אנחנו נכנסים לחורף, כן, בהחלט.
אז מה, רק השבוע האוצר עוד פעם הוציא תחזית, תגיד, יש טעם בכלל? כאילו, איך עושים תחזית היום? תענה לי אתה, אולי זה...
זו נקודה שאני מעלה הרבה היום, באמת גם ללקוחות, ובכלל בשוק, אתה יודע, אנחנו, שוק ההון בנוי על תחזיות, שוק ההון זה שוק של אי-וודאות, שבונה תחזיות, ולפיהן מחליט על אסטרטגיית ההשקעות שלך, והסיפור של התקופה הזאת מזכיר לי מאוד, אני חושב שאולי סיפרתי את זה פה בפודקאסט בעבר, אבל איזשהו סיפור שסיפר אחד הנגידים הקודמים של בנק ישראל, לא ננקוב בשמות, נשא נאום באיזשהו כנס, וסיפר על תחילת תפקידו כחזאי הראשי של קרן המטבע הבינלאומית. כשהוא נכנס לתפקיד, הבחור שהוא החליף, החזאי הראשי הקודם, עשה לו חפיפה, הוא אמר לו, תקשיב, תשתדל לא לתת תחזיות. אבל איך אני יכול לא לתת תחזיות? רשום לי על כרטיס הביקור, החזאי הראשי של קרן המטבע הבינלאומית. זאת אומרת, אין ברירה, תיתן תחזית, תשתדל שלא יהיה בה לא מספר ולא תאריך, ואם כבר מכריחים אותך לתת תחזית עם מספר ותאריך, נגיד הצמיחה ב-2020 תהיה מינוס 7%, אז רק תדאג לעדכן אותה כל הזמן.
כן.
אני חושב שהתקופה הזו...
מה זה, מיום ליום מעדכנים תחזיות?
אתה באמת לא יודע שום דבר. וזה גם למה שהוא ככה מגיב. מבינים שלא יודעים, קודם כל. וזה נורא נורא חשוב להבין עד שלא יהיה חיסון, שגם זה לא יודעים מתי זה יקרה, יש הערכות, עד שלא יהיה חיסון, האקורדיונים האלו יימשכו, ואם זה יותר חזק, אם זה יותר חלש, ואתה לא יודע, ומאוד קשה לבנות תחזיות. מה שאנחנו כן יודעים, זה שהתרחישים שנתנו בזמנו, מי שכן נתן תחזית, אם זה בנק ישראל, אם זה משרד האוצר, הם נתנו קשת של תחזיות, עם תרחיש אופטימי, תרחיש פסימי, התרחיש הפסימי הפך להיות התרחיש הריאלי. זה בבירור, אם בנק ישראל מדבר על צמיחה של מינוס 7% ב-2020, ופלוס 3% ב-2021, זה הפך להיות התרחיש הסביר. ה-OECD התקן את התחזיות, למשל החוב של ממשלת ישראל, כן. אז אם בתחילת הקורונה דיברו, אוקיי, יעשו קצת ישפכו קצת כסף, החוב יעלה מ-60% ל-80%, עכשיו ב-OECD אומרים לא, עם סגר שני וכל מה שקורה, זה יגיע גם ל-100% תוצאה. תרחיש הפסימי הופך להיות תרחיש ריאלי, ולכן ברמת התחזיות, אני חושב שמה שמעניין, ומה שחשוב זה, א', כמה זמן זה יימשך, זה, עוד פעם, אתה לא תדע לשים מספר כמה צמיחה תהיה ב-2020 וב-2021,
רגע, אני רוצה אותך, מה זאת אומרת כמה זמן זה יימשך? כמה זמן תימשך המגפה או כמה זמן תימשך ההתכווצות הכלכלית?
כמה זמן תימשך המגפה. זו הנקודה הכי חשובה, מתי יהיה חיסון.
זה חיסון, זאת נקודת היציאה?
תראה, אנחנו מבינים שכן, כרגע, לפי מה שקורה באירופה ובארצות הברית, מבחינת נתוני התחלואה, בטח בישראל, אנחנו מבינים שאין דרך להיפטר מהקורונה. האמת, אתה יודע מה? אני לוקח את זה צעד אחד אחורה, כי הנתונים בסין מראים אחרת.
מה הנתונים בסין מראים?
סין עדיין על מספר של 10-12 דבקויות ביום, מאז מרץ.
בכל סין?
כל סין. מדינה לא קטנה.
לא.
הצליחו להשתלט על הקורונה. אבל איך הם השתלטו על הקורונה? א', אנחנו לא יודעים אם המספרים אמיתיים, נשים על זה כוכבית גדולה, זה סין, אתה לא יודע אם זה נכון, לא נכון.
אתה גם לא יודע אם יש להם חיסון.
אתה לא יודע, אני לא חושב שיש להם חיסון, אני חושב ש... כמו שעושים פה עם מישהו מאומת ומכניסים מסביבו לבידוד, אז כן. שם המעגלים של הבידוד הם הרבה הרבה יותר רחבים, ובידוד זה בידוד.
בידוד זה מנעול מחוץ לדלת.
אתה לא מתעסק עם הממשל, ואז בעצם ברגע שהם עשו את הסגר הראשון, הורידו את זה לרמה מאוד נמוכה, הם המשיכו עם מדיניות מאוד חזקה של פיקוח, שעוד פעם, מדינה דמוקרטית לא יכולה להתנהל ככה, ולכן הם מצליחים לשמור את זה כנראה על מספרים נמוכים. אפשר גם להגיד שאלה לא באמת המספרים, אלה המספרים שיש לנו. אז אני שם כוכבית, אבל בעולם המערבי, בעולם הדמוקרטי, אתה לא יכול. פתחת את המשק, אתה תחטוף גל תחלואה. סגרת את המשק, אתה עוצר את התחלואה, ואתה פוגע משמעותית בכלכלה. אז אם לוקחים את התרחיש הריאלי הזה, נגיד מינוס 7 אחוזי צמיחה ב-2020, פלוס 3 אחוזים ב-2021, זה כרגע נשמע כמו תרחיש סביר, עוד פעם, 7, 6.5, 3 אחוזים, 3.2, אף אחד לא יודע. זה תרחיש א', שבוא נחשוב מה הוא אומר, הוא אומר בסוף 2021, רמת התוצר עדיין נמוכה בערך ב-4% ממה שהייתה בסוף 2019. מינוס 7 פלוס 3.
כן.
זה אומר שזה המיתון הכי כבד שהיה אי פעם לכלכלת ישראל, קודם כל. וכנראה זה נכון לכל העולם, לפחות, אם לא אי פעם, אז לפחות ממלחמת העולם השנייה, או מימי השפל הגדול של שנות ה-30. אז זה התרחיש הקיים. עד שלא יהיה חיסון, כנראה אי אפשר יהיה להיפטר מהקורונה רק בעזרת סגרים וכן הלאה.
אוקיי, אז זה לתקופת ה...
לכן הדבר הכי חשוב זה לנסות להעריך מתי יהיה חיסון. אני לא יודע, אני לא וירולוג, אני לא מומחה. אני קורא המון ורואה שגם פה יש המון ניוודאות, אבל כן יש התכנסות של המומחים בעולם לאזור של אמצע 2021. זה האזור. אם תהיה פה הפתעה או לחיוב, כמו שטראמפ ופוטין טוענים, אני רואה שזה לא נכון. או לשלילה, שיש כאלה שטוענים שזה גם 3 שנים לא המציאו חיסון, אלה הקצוות, אז המצב משתנה. אבל יש שם קונצנזוס די מוחלט, גם פאוצ'י דיבר על זה שאפריל הוא אומר, רוב המומחים מדברים על אמצע 21, אז אנחנו יודעים פחות או יותר את הסדרי גודל, כדי לנסות לבנות איזושהי תחזית. והדבר השני, שהוא סופר חשוב, זה מה עושים ביום שאחרי החיסון. ופה, לפחות בישראל, אנחנו לא רואים התייחסות לזה יותר מדי מצד הממשלה.
מה הכוונה, מה עושים, מי עושה?
איך אתה מייצר פעילות צמיחה יותר מהירה מצד אחד? זאת אומרת, איך אתה מחזיר את המשק לשיעורי צמיחה מהירים, אם על ידי מעבר של עובדים לסקטורים שיוכלו לצמח יותר מהר, אם על ידי סובסידיות, תמריצים שונים לסקטורים מסוימים, כדי שכשיהיה חיסון, כשחוזרים לעבוד, שזה יתפוס מהר, שיוכלו לגייס מהר עובדים, שימצאו עובדים, שלא יהיה מחסור. אנחנו יודעים היום שגם אם חברות שרוצות לגייס עובדים, התקשו, ראינו את זה בחודשים האחרונים, הרבה חברות התקשו למצוא עובדים. אז זה עניין של הכשרות תעסוקתיות, זה עניין של מתן תמריצים וכן הלאה, פחות מתעסקים בזה היום. והנקודה השנייה היא מבחינת המדיניות הפיסקלית, כי אני חושב שמה שמבדיל הכי הרבה במדיניות את המשבר הזה ממשברים קודמים, גם בישראל, בטח בישראל, זה איך הממשלה התייחסה. זאת אומרת, אם אנחנו נושבים את המיתון הזה, שהוא כנראה הכי עמוק שהיה אי פעם לישראל, למיתון למשל של תחילה שנות ה-2000, שעד היום זה היה המשבר הכי גדול, כלכלית, של ישראל, ההבדל הגדול הוא שאז, בגלל שאז כבר כשנכנסנו, הייתה בעיה מבחינת החוב הממשלתי וכן הלאה, הממשלה לא עשתה את כל מה שהיא עושה היום. שזה דמי אבטלה, מוגדלים, מורחבים, אתה בחלט, פוטרת, לא משנה, אתה מקבל אבטלה עוד שנה קדימה, מענקים, גם שליחת צ'קים הביתה, וגם מענקים לעסקים שנפגעים, פיצויים כאלו, אז אפשר להגיד שלא הכל מושלם, אבל כן יש פעולות, והן מגדילות עכשיו משמעותית את החוב של ממשלת ישראל, כמו שאמרנו, נכנסנו למשבר ביחס חוב תוצר של 60%, נצא ממנו כנראה באזור של 90%, אולי צפונה מזה. אבל כשניצא ממנו, נגיד, ויש חיסון ב-2021, ונגיד הגעת לשם עם יחס חוב תוצר של 90%, עכשיו צריך להתחיל להקטין אותו.
חייבים.
אז איך מקטינים יחס חוב תוצר? כשמו כן, הוא יחס של החוב לתוצר. או שאתה מעלה את התוצר מהר, בשביל זה צריך את כל התוכניות להאצת הפעילות במשק, לא קורה, או שאתה מקטין את החוב. בשביל להקטין את החוב, אתה צריך לעלות מיסים, ואופן, בצורה חדה, לקצץ תקציבים בצורה חדה, זאת אומרת, הנטל של החוב, צריך לזכור, לממשלה אין עץ שמייצר כסף. בסוף, כל הטיפול במשבר יגיע כנטל על הציבור קדימה, כשתתחיל ההתאוששות. ואני חושב שבונים תחזיות היום קדימה, התחלנו מאיך עושים תחזיות?
כן.
שתי הנקודות הכי חשובות שצריך לקחת בחשבון, זה אחד, מתי יבוא החיסון, זאת אומרת, מתי אנחנו מפסיקים עם האקורדיונים ומתחזרים לצמוח, ושתיים, איך תראה הצמיחה? והצמיחה תלויה בשני דברים, אחד, פעולות, שתיים, הטיפול בבעיית החוב. כי אם מעלים מיסים ומקצצים תקציבים, ברור לנו שזה מקזז המון מהיכולת שלך לצמוח קדימה. יעלו לך מיסים, תצרוך פחות. אז מצד אחד רוצה לייצר צמיחה, מצד שני, אתה רוצה לסגור את החוב, אז אתה צריך לקרר אותה קצת. הטיפול הזה הוא קריטי, 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 ומי שיעשה אותו בעולם הכי טוב, הוא זה שיצא עם ידו על העליונה מבחינת הצמיחה הגלובלית.
יכול, דבר ראשון, שאלה ראשונה, זו הסיבה שבעצם אומרים שייקח משהו כמו 5 שנים עד לחזור לרמה הכלכלית שהייתה לפני המשבר, הגופים שמסתכלים קצת לטווח יותר ארוך?
כן, כן. יש פה גם זה, וגם שיש פה השפעות מבניות ארוכות טווח, מבחינת ענפים מסוימים, מבחינת איך אנשים מתנהגים, איך עסקים מתנהגים, היו פה שינויים, אם זה עבודה מהבית, אם זה כל הנושא של אי-קומרס, אז יהיו השלכות ארוכות טווח. למשל, הנושא של האי-קומרס משפיע מאוד על חנויות פיזיות, על אזורי קניות, ולתהליכים, לא, אתה יודע, לא סוגרים חנות ועוברים לאי-קומרס מאוד מהר. לתהליכים ארוכי טווח שישפיעו מאוד, אני חושב ש... זה פלוס הרצון לטפל בגרעונות הגדולים שנוצרו בכל העולם, והחובות יקשו על ההתאוששות להיות מאוד מהירה. כדי לעשות אותה כמה שיותר מהירה, יצטרכו לעשות רפורמות, שינויים, אני לא אוהב את המילה סובסידיה, תמריצים,
כן.
לענפים מסוימים שכן יש להם פוטנציאל לצמוח יותר מהר, ולסחוב את המשק ולייצר מקומות עבודה וכן הלאה, אבל פה צריך חשיבה. לחשוב, צריך ישיבות, בשביל ישיבות צריך להתעסק בעוד דברים שהם לא בתי כנסת או הפגנות.
אוקיי, אז נסיים בתחזית.
סיימתי פוליטית.
כן, ולא נמשיך את הדיון הפוליטי. אז אתה אומר, תן לי את התרחיש האופטימי שלך. זאת אומרת, יש חיסון ביוני שנה הבאה, לכל העולם. כן?
כן, כן. קודם כל החיסון כשיהיה, אני מניח ש...
2021 עבודה? זאת אומרת, 2021 היא שנה שאנחנו לא ניסנו, 3% זה תרחיש אופטימי מבחינתך?
3% תרחיש לא, הוא ריאלי. הוא ריאלי אפילו לכיוון הפסימי קצת, כי הרבה פעמים כשאתה יוצא, אתה יוצא מאוד מהר. עוד פעם, זה דורש לא מעט שינויים ורפורמות וכאלו. אז התרחיש האופטימי הוא שהדברים האלה יעשו. צריכו עם הסגר הזה, מתחילים לעבוד על התקציב, סוף שנה, 2021, אמורים להעביר תקציב.
כן.
והתרחיש האופטימי זה שבתקציב הזה התייחסו סוף סוף לאיך יוצאים מפה. ואז כשיהיה חיסון, אז גם היציאה תהיה מהירה יותר, היציאה מהירה יותר, מאפשר לך לעשות פחות פעולות בצד של צמצום החוב, כי היחס חוב תוצר מצטמצם מלמטה, אז אתה לא צריך לעשות יותר מדי פעולות על המונה, אם המכנה עושה את העבודה, וזה משהו שבהחלט יכול לעזור. תרחיש פסימי?
כן.
תרחיש פסימי, אני לוקח אותו מכיוון אחר לגמרי. תרחיש הפסימי שלי, ואולי אני אסכם מקורת מבט גם של השווקים, זה שפתאום מכל מיני סיבות, דווקא כשתתחיל ההתאוששות, וכמות הכסף ששפכו פה למשק בכל העולם, אתה תראה עלייה באינפלציה. עלייה באינפלציה תכריח את הבנקים המרכזיים להפסיק להדפיס כסף, כמו שהם עושים בשנים האחרונות, עוד פעם דיברנו על זה, לא בדיוק הדפסת כסף, אבל להפסיק להרחיב ולהרחיב ולהרחיב, ופתאום התחילו לדבר על העלאת ריבית. העלאת ריבית זה קטסטרופה בחמש שנים הקרובות. גם כשתתחיל להתאוששות, העלאת ריבית כזה קטסטרופה.
אתה מדבר על ארצות הברית עכשיו או על כל העולם?
כל העולם, כי הכמות חוב שהממשלות לקחו במשבר הזה, כדי להציל את הכלכלה, היא אסטרונומית, ואם הריבית על החוב הזה מתחילה לעלות, אז הם נכנסים לאיזשהו לופ כזה, שמוצאים יותר מדי כסף על, כמו שלנו היה דרך אגב בישראל, אחרי 2000-2001, אתה מוציא כל כך הרבה כסף על ריבית, על החוב שלך, שאין לך כסף לשירותים ותקציבים אחרים, וזה בור שמאוד קשה לצאת ממנו. אז הריבית עוד יותר עולה, כי יש כבר חוסר אמון, קיצור, עוד פעם, אני לא רוצה להגיד תרחיש 2000-2001, שהצועות פה, הריביות הגיעו ל-12%, והשקל התרסק, והייתה פה אינפלציה גבוהה, והיה פה באמת משבר קשה, וחוסר אמון במערכת, אז אני לא אקח את זה כל כך רחוק, אבל התרחיש הפסימי זה תרחיש שהבנקים המרכזיים נאלצים להפסיק לעשות את מה שהם עושים היום. זה גם מבחינת השווקים, זה קטסטרופה, זה ירידות חדות בשווקים, כי השוק היום, גם כשהוא עולה, הוא עולה על זה שבהנחה שהריבית לא תשתנה, כמו שהפד אמר, עד 2023, כן. הריבית אפס. אם זה לא יקרה, אז יהיה מאוד קשה לצאת מהמשבר הזה.
אוקיי, טוב, עד כאן באווירה אופטימית זאת. נעבור לחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה שבוע ולא שמתם אליו לב. תתחיל אתה.
אני סתם הבאתי איזשהו סיפור, לא כזה מוטרף, פשוט חמוד מאוד, על קרן ברידג'ווטר. אתה בטח מכיר את הקרן, כן. קרן גידור, לא יודע אם הגדולה בעולם, בין הגדולות בעולם, מנהלת 138 מיליארד דולר, קרן מאוד מיוחדת, במובן של ההתנהלות שלה, מפורסמת בשקיפות שיש בין המנהלים לעובדים, מדברים שם על הכל, היה המון כתבות על הקרן הזאת, קרן מעניינת מאוד, ומה שהם עשו במסגרת זה שהקרן מנוהלת בצורה מעניינת גם ככה, דרך אגב, התשואות של הקרן בשנתיים האחרונות על הפנים. על הפנים, צריך להגיד, גם בקרנות גידור יש כאלה שהן יותר טובות, כאלה שהן פחות טובות, תמיד יש את הכוכב הזמני, אין אף קרן שהיא טובה לאורך זמן, כן. אז כל ההילה סביב הקרן הזאת, התשואות שלה השנה למשל, בערך מינוס 19% מתחילת שנה. כן, גרוע מאוד. מה שהם עשו, הם יושבים בקונטיקט. אתה יודע, קונטיקט זה אזור עם המון יערות מסביב וכן הלאה, והם רצו שהעובדים ימשיכו להגיע למשרד ולעבוד, במיוחד הטריידרים שעושים את המסחר, אבל הם כמובן רוצים גם להרגיע ולהקטין את הסיכוי להידבקויות, אז הם פשוט בנו ביערות שמחוץ למשרדים, פשוט בנו אוהלים, והטריידרים יושבים בתוך אוהלים, ומנהלים משם את ההשקעות של הקרן, כדי שהם יוכלו להיות באוויר הצח תוך כדי עבודה, אז הם באים לעבודה בבוקר, נכנסים לאוהל, סוחרים, בהפסקת צהריים אני מניח שהם הולכים לקחת משהו מהקיוסק של המשרדים, חוזרים לאוהל שלהם, פשוט סיפור טיפה מוטרף, אבל כשמדברים על ברידג'ווטר, אף פעם אנחנו לא מופתעים משום.
שיהיה להם בהצלחה, אגב, בינואר, לעבוד באוהל. אני טיפה, משהו טיפה אופטימי, למרות שאני מדבר פה על מוות, על אחוזי תמותה. ושבו את אחוזי התמותה השנה, שהיא לא, כמובן לא שנה מלאה, לעומת שנה שלפני התחלואה, לפני המגפה, בארצות הברית. והחדשות הטובות הן שאחוזי התמותה בקרב ילדים מאוד 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 נמוכים בהשוואה. בגיל 0 עד 1 זה מדובר בירידה של 12.3%.
לעומת שנה שעברה.
לעומת, כן, שנה שלא הייתה מגפה, גיל 1 עד 4 זה מינוס 9% וכן הלאה וכן הלאה. דרך אגב, האחוזי תמותה הגבוהים, העלייה הגבוהה ביותר, היא דווקא בגילאים 35 עד 44. אל תגיד שהמגפה פוגעת רק בזה. והסיבה לזה, מן הסתם, זה פשוט ילדים קטנים נשארים בבית, ובבית יש פחות סכנות מאשר בחוץ. פשוט מאוד, יש יתרונות לבידודים.
אופטימי,
בהחלט
אופטימי.
קצת אבל אופטימי. זו האופטימיות שיש לי בימים אלו.
טוב, חתימה טובה.
חתימה טובה, שנה טובה.